אגב מאוד. אחת נקודת הגובה שלה, היא לא כתובה בצורה כל כך קשה, אבל העין העליונה, רק הכותרת שהרב הנזיר נתן לה, זה כבר... הוא חטא אדוני אלינו, פעם שקודדו. אז כדרכנו נעשה להוריד את זה קצת קצת אלינו, משתדל. עבודה גדולה ומהירה היא להסיר את הכעס מן הלב לגמרי. להביט על הכל בעין יפה, בחמלה של חסד, שאין לה גבול, להידמות לעין העליונה. למה? עינה אילאה, עינה דקולה חברה. גם על מה שעושים הרשעים, גם על הרעים היותר מוחלטים ברשעות, לחמול על היותם נשקעים בבוץ הרשעה ולמצוא את הצד הטוב שבהם ולמעט את הערך של החובה ולהרבות את ערך הזכות גם על המסיתים והמדיחים שעליהם נאמר לא תחמול ולא תחסה. זהו רק בעת שהמשפט נוגע למעשה, אבל בצד העיוני יש לדון הרבה, למצוא את הכוונה הטובה שיכולה להיות גנוזה גם בהסתה והדחה. כשמוצאים אותה הנקודה, מסלקים בזה את כוח הארסי שבהסתה עצמה, וכוח המארס שבה הולך ומתמעט, שסופן של רשעים כאלה גם הם להיות מתקנים. נקרא כבר הכל. כשאנו מתבוננים על ההגדה אומרת מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים, לימדו תורה בבני ברק, אנו חודרים לעומק החסד שאין לנו להיסחף בזרם של שנאה גם על האויב היותר נורא, ומזה אנו דנים דין קל וחומר לאותם שהם גורמים לנו צער בדעותיהם וענייני הריסה שלהם בשביל מטרות טובות לפי דעתם. וקל וחומר כשהמטרות הטובות הן יוצאות מן הכוח אל הפועל ועושות דברים טובים ומתוקנים, אף על פי שעם הטוב יש בו גם כן רע וקלקול. אין הרע מבטל את הטוב. ועל כן ישרי לב גיבורי כוח עוסקים בעבודת הקודש באמת ובתמים, לזכך את כל המחשבות הפועלות בחיים ובמציאותם מהשמרים שלהם ולעמידן על התוכן היותר צח וברור, ואז דווקא מחשבות המעורבות ברשעה וטומאה יוצא אור גדול שמחדש כוח של חיים העולה על גבי השמות הרגילים בעולם ומתאים אל התכנים העצמיים שהם יותר מבוררים ויותר חזקים במציאות, יותר מאמצים את הרוח ויותר משפרים את החיים ומרעננים אותם. טוב, פסקה קודם כל רק ככה נעשה איזושהי חלוקה מאוד ברורה בפסקה שהרב בעצמו הרב אומר בפירוש, הפסקה הזאת היא כרגע לפחות לא למעשה. לא למעשה, אין הכוונה שהיא לא מעוררת לפעולה, אלא שלא ברמת, לא הפעולה, הפעילות היא לא ברמה המעשית. יותר ברמת המחשבה, התפילה, המודעות, רגש, כוונה. לא כש... זאת אומרת, יש פה לאו דאורי, לא תחמוד ולא תחסה. עם כל אהבתנו לרב קוק, הוא לא יכול ללכת ראש בראש מול אבדורייט, נכון? שלא תחמול ולא תחסה. אבל הוא אומר, נכון, ברמה של ביצוע של עכשיו, אם היה לי פה עכשיו מסית ומדיח ברור על פי כל הגדרים, ברור שאני צריך להרוג אותו או לא יודע מה, כן, כל אחד לפי דינו, לא תחמול ולא תחסה. ברמה הזאת, רק מה הרב אומר? הרב עושה אוקימתא. שהחמלה שמדוברת בפסוק והכיסוי שמדובר בפסוק, כן, זה רק חמלה מעשית, אבל מבחינה פנימית כן צריך לחמול עליו. חידוש אדיר שלרב יש כנראה כתפיים להגיד את זה. זה אני אומר רק כאילו איזה אישור קו, שברור שבגלל שאנחנו מתעסקים פה בחומרים מסרטנים, אנחנו מדברים פה, הרב כאילו מותח את הגישה שלו עד הקצה, ללא ספק. אחרי זה הוא קצת מוריד הלהבות, אבל בשביל לפחות להביא את הדברים, הוא מביא אותם עד סיסרא ועמד, לא פחות מזה. טוב, זה חזל, אבל הרב אומר, אבל אני לוקח את הגמרא הנידחת הזאת, את העיר הנידחת הזאת, ועושה ממנה משנה סדורה, כן? אז באורות התשובה, ב?
פרק י' שם, התשובה מצד הכתר, מסביר שהחלק בעצמו.
כן, כן. שם זה פסקה יותר עיונית כזאת.
כן, שם אומר גם שזה על גבי התשובה הרגילה.
נכון. אז בוא נראה עכשיו, בוא נראה עכשיו צעד צעד, נראה את הזה, ונראה גם מה אפשר להרוויח מזה גם לאנשים קטנים שכמוני. בסדר? קודם כל הרב אומר, יש פה עבודה גדולה ומהירה להסיר את הכעס מן הלב לגמרי. זאת אומרת, בכלל הן אתה שומע עליו, שכל עבודות הסרת הכעס האחרות לא מסירות אותו לגמרי. באיזשהו מקום כל עוד אנחנו לא הולכים עם הדרך הזאת, יש לנו כעס. כעס גם כי העולם מלא במפלצות ובליקויים ובבעיות ובדברים רעים ובאנשים רעים וכו', כן? ואולי גם כעס על הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן להם כוח, שהוא נותן להם יכולת, שהוא נותן, שהוא ברא בכלל דברים כאלה, שהוא נותן. עד שאתה לא צולל לעומק החסד, כמו שהוא קורא לו פה, אז אי אפשר להסיר את הכעס מן הלב לגמרי. עכשיו, איך עושים את זה? איך מסירים את הכעס מן הלב לגמרי? בשורה הראשונה, כן? להביט, אני חזרתי אחורה, להביט על הכל בעין יפה. כל תופעה, כל דמות, כל אדם שאני פוגש בעולם כרגע, שוב, אנחנו היום, אני משוחרר מגדרי המעשה, בסדר? שחררתי את עצמי, זהו, סגרנו את הפינה הזאת בהתחלה, מעכשיו אפשר, לא צריך להתנצל. אז ודאי שיש בו אלוקות, ודאי שיש בו טוב, ודאי שיש בו טוב נצרך, אמיתי, ודאי שהוא מתקן את העולם. עכשיו, אנשים רגילים זה אחלה דבר, אלא להסתכל ככה, כן? אבל כשאתה מתחיל ללכת לאזור הסתרה אחרה, זה משפט מאוד מסוכן. אז אתה בעצם מצדיק את הרע, אתה מצדיק את התאומה. אולי אתה מצדיק המעשים של תאומה, עוד שנייה זה שם טעות, עוד שנייה עוצרים את כולנו. אז מה קורה פה? אז הרב קורא לזה להביט על הכל בעין יפה, בחמלה של חסד שאין לה גבול. יש פה, אני חושב, שתי חשבונות. אחד, אני חושב, כאילו זה אחד על גבי השני, אחד זה מדרגה יותר בסיסית ואחד יותר גבוה. המבט היותר בסיסי זה קודם כל חמלה, זאת לא להגיד שזה טוב, אבל יש לי חמלה על זה. אני לא בא בעין קשה. זה עין יפה. כן? זאת אומרת, תכלס, אני רואה עכשיו בן אדם, הולך ברחוב, רואה בן אדם מזוהם. לא משנה איך אני רואה את זה, לא משנה אולי אני הפגם הוא בי, לא, כן, אולי עיניים שלי מזוהמות. אבל בוא נגיד אובייקטיבית, הבן אדם ג'יפה, ג'יפה פנימית. כן? אז אומר, קודם כל, אז אומר, מבט של דין, אז הוא צולב אותו ושופט אותו ובקר אותו וכל בראש כרגע, אפילו לא מדבר על מה הוא עושה, כן? ומסתכל בבוז, מסתכל עליו בביקורת, כאילו, מה עובר עליך? מבט של... אז קודם כל, השלב הראשון, אני חושב שהעין יפה, זה לחמול. חמלה זה אמפתיה. אמפתיה זה עוד, אני לא אומר, עוד לא אומר שאתה צודק, עוד לא, זה כן. אבל יש לי חמלה למצב שלך, נמרחם עליך, כואב לי, כואב לי שאתה ככה. באמת כואב לי. אין לי שום, זה לא, זה שונה מאוד. מבט של בוז הוא בדיוק מבט הפוך. מבט של בוז זה מבט מנותק. אני, אתה מחוץ לי ואני כאילו... חמלה זה אני לגמרי מרגיש את הכאב שלך, אני ממש כואב לי, אני מזדהה איתך, אני קשה לי לראות אותך ככה כי אני ממש מרגיש את, עד כמה אתה סובל. עד כמה אתה מפסיד, עד כמה האור שלך לא בא לעולם בגלל כל המעטפות האלה. אז זה דבר ראשון, זה חמלה. עוד יותר גבוה זה להגיד שגם בו, באדם הזה, יש ערך חיובי חשוב. זה כבר, מבינים את זה? אתם מרגישים את הקפיצה כאילו? חמלה זה לא, לא, לא אומר לך שאתה טוב, אבל אני מזדהה עם מצבך, עם הכאב שלך, עם החיסרון שלך. אני קשה לי איתו, אני לא חוגג עליו. אני לא כאילו מדרדר אותך מהצוק. תשמע, אנשים כמוך, עדיף שלא יהיו פה. אני לא, הפוך, אני באמת בהזדהות, בתחושה של קושי, אני מרגיש לך את המחנק של הנשמה שלך, אני מרגיש את ה... את ה... איך החיים חנקו אותך, קבלו אותך, דרדרו אותך, ממש כואב לי איתך. זה חמלה, אבל עדיין לא אמרתי שיש בך משהו חיובי. אני דרך הצד השלילי, אבל הצד השלילי מעורר בי חמלה. שזה שיפור גדול. אני אומר, רק אם הרווחנו רק את זה, דיינו פורטה. כן, הלוואי, הלוואי של... עכשיו דרך אגב זה נכון גם, אני החלוקה הזאת בין חמלה על המצב הבעייתי לבין לראות בך משהו חיובי, זה מדרגה עוד יותר גבוהה, זה בכל מערכת יחסים אנושית, זה חלוקה נכונה, ולפעמים אדם צריך לאמוד את הכוחות שלו. אתן לכם דוגמה, כאילו ממגרש אחר, אבל יש לך יריב מישהו שאתה מתחרה איתו, כלכלית, עסקית, כבוד, איתך בחברה, לא יודע מה, אבל הוא יריב שלך. ניתן בדברים, יש איזה מתח ביניכם. כן? עכשיו, הרבה פעמים, אדם מרגיש לא, לא טוב עם זה, אם הוא עושה קצת חשבון נפש, אם הוא קצת שם לב לזה, לא מרגיש נוח עם זה שהוא כאילו שונא מישהו. ויש עם עידן, כן? אז מה הוא מנסה? הוא מנסה לאהוב אותו, לראות את הטוב שבו, וזה מאוד קשה. זה צריך כאילו מין, לתפוס את עצמך, זה כמו על איך, איך אדם מחלץ את עצמו מטביעה, כאילו עכשיו זה כל מיני חידות כאלה, סיפורי כאלה, עם הוא תפס אותו מהציציות ראשו, ואז הוא השם ירחם, פעם היה לי את זה, קרה לי הדבר הזה, אז הבנתי את המשל, עכשיו נכנסתי לירדן, עם הילדים שלי, ילד בכל יד. ואז לא, היה שם איזה בוץ תובני כזה, פו, נכנסתי, עכשיו מה אני עושה? אני, כאילו, אני לא יכול לעזוב אותם, הם די קטנים, קטנים קטנים, אבל הם די קטנים, עכשיו מצד שאני לא יכול לעלות, אני יכול לעלות רק אם אני עוזב אחד. מזל שהיה מישהו שם ראה אותי, עזר לי שם, העיף אותי. זה לא יאמן, זה לא, זה לא מדבר איתכם על 4 מטר גובה, סתם, שנייה אחת כזה. בכל אופן, נפשית לפעמים שלנו, אני עכשיו באיזה הריבות איתו, אני במתח מול מישהו, עכשיו להגיד עכשיו בוא תראה בו טוב ותראה את... מאוד מאוד קשה, זה לשלוף את עצמך, אתה, אין, אתה במאבק איתו, אתה מקנה בו, אתה... קודם כל, השלב הראשון זה לחמול עליו. לא, זאת אומרת, תגיד שהוא נכשל, או נופל, או מפסיד, או זה, כן? לא לסמוח לידו, אלא לרחם עליו. לרחם על מצבו. לא אמרתי עוד לראות איזה יופי שהוא קיים בעולם, וזה טוב, וזה הרמוניה בינינו. זה שלב הרבה יותר מפותח. שלב ראשון זה, לא, זה לחמול.
זה
גאווה
מסוימת כבר? יש להם
מתייחס
אליו
בתור בעיני מסכן. חמלה, תראה, חמלה היא לא חייבת להיות כל כך... פה כן, בדוגמה פה יש בזה צד כזה. אבל חמלה יכולה להיות יותר עדינה, במובן הזה גם בין בני זוג, גם בין... במערכות יחסים בריאות, יש מקום לחמלה. שוב, כי אנחנו חלק מהקשר הבריא האנושי זה כשלמישהו אחר כואב, אם הוא אנוכי בצרה. עכשיו, זה שאני אומר שאתה בצרה, עכשיו, אם רק אני אומר שאתה בצרה, אז זה התנסות. כן, כן. אני החלטתי שאתה בצרה ואני חומל עליך, עוד מעלתו גם חומל עליך. אבל אם זה משהו יותר אובייקטיבי, פשוט, מתבקש כמעט, כן? אז חמלה זה דבר מאוד... מאוד בריא. מה?
כאילו לא מתאים לכל כעס, משום שאני סתם כועס על מישהו. או מסכן או משהו.
נכון, זה עוד לא מרפא את הכעס. החמלה עוד לא מרפא את הכעס.
אבל כאילו מקומות שחמלה לא שייך בכעס. מישהו כבר כועס על חבר שלו, עושה משהו,
אבל
קצת של
חמלה
שהוא
מרחם עליו. לא, אבל התחלת הריפוי של המערכת יחסים החולה ביניהם, כן? זה יהיה חמלה, לא באותו רגע בכך. זאת אומרת, אם כעסנו, רבנו, התווכחנו, התפוצצנו אחד על השני. אז להגיד מיד, וואה, תראה, זה בן אדם מקסים הוא וזה, אחי, אהבת 10 קומות קדימה. תן לי עוד, אתה רק מזכיר לי אותו, בא לי לאכול אותו, כן? אבל ההתחלה זה שאם הוא ייפול עכשיו ברחוב, אז אני לא אצחק. אז אפילו כך קצת תובת לי הלב, או לא יודע מה, לא ייקשל ב... זה התחלה של... אז אומר, גם חוזר לפסקה, סגרתי סוגריים, אז אני אומר, פה יש גם את השתי קומות. יש... היחס לרשע או לאדם שהוא כרגע מוגדר כשלילי, קודם כל חמלה, רחמים, חלק מזה זה תפילה עליו. תפילה, שוב, תפילה היא אומרת, אתה לא טוב. נכון, כשאני מתפלל, נגיד, אני אקח את זה למישור אחר, אדם עכשיו חולה, כשאני מתפלל עליו, ברור שהוא חולה. אני רק רוצה שהוא יבריא. תפילה באה בנקודת הנחה שהמצב לא טוב. אני מתפלל. במובן הזה, להתפלל על רשעים, זה מצב של חמלה. אני לא אומר שהם טובים. אני אומר, הם לא טובים. אני רוצה שיחזרו בתשובה, שיתקנו, שיפתחו להם העיניים, שיפתח להם הלב, שיהיה להם את הכלים, שהשגחה, שתעזור להם לצאת מזה. אז זה מדרגה ראשונה. זה הפתיחה הראשונה של העין העליונה. עוד יותר גבוה, זה להתחיל להכיר בעדינות, בזהירות, שיש לו ערך כמו שהוא. יש איזה ערך עצמי בקיום שלו. ככה. כמובן לא ככה, אני לא מצפה, אני לא רוצה שהוא יישאר ככה, אבל יש באדם הזה, הוא דמות שיש בו איזו עוצמה חיובית מאוד מאוד מיוחדת. עוד מעט נראה אפילו שזה מאוד גדולה, לפעמים יותר גדולה מאחרים אפילו. אבל לאט לאט. אז אני קורא שוב מההתחלה, שניכנס פה ככה לעבודה גדולה ומהירה היא להסיר את הכעס מן הלב לגמרי, להביט על הכל בעין יפה, בחמלה של חסד, שאין לה גבול. אין לה גבול, היא לא נתקעת מבחינת הגבולות של העולם הגשמי, המעשי, שהוא מוגבל אם אדם רע, או זהו, צריך לשבת בית כלא, אין פה. להידמות לעין העליונה, כן, זה ביטוי בזוהר, עין העילה, עין הדקול החברה. העין שהכל לבן, הכל, אין שם שלילי. דימוי שבעין העליונה, במבט שהכי עליון, אפשר להגיד נקודת המבט האלוקית, אז שום דבר בבריאה לא נראה רע. ביער אלוהים, כי טוב, 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 מאוד. אפילו המוות, אפילו ה... מה?
אמרנו שבצד של החמלה כן יש
לנו. נכון, נכון. אז אני רק אומר את זה לאורך כל לאורך כל הפסקה, הרב לא מבדיל ביניהם. אבל אפשר לראות כל פעם שהוא אומר חמלה, ואפילו לראות טוב. חמלה ואפילו... תראה עוד מעט, נראה את זה במשפט הבא. תראה דוגמה. גם על מה שעושים הרשעים, גם על הרעים היותר מוחלטים ברשות, לא איזה רע רק לתיאבון, שזה קל לראות בו, אומר, בסדר, נו, תאוות הרעיות, מה אתה רוצה, פיתמו אותו, זה פה שם, אדם רגיל, ממוצע, מהשורה, בסדר, לא יודע מה, זה יותר קל, אפשר להגיד, לראות, אומר, לא, אפילו רעים, רשעים, מקצוענים, מוחלטים, מומר להכיס, לא רק לתאבון, כן.
הרב קוק היה אומר אותו דבר על היטלר,
שאתה לא נפגש עם כזאת עצמה שמורה. אני חושב שכלל היה מודע לכזאת. נכון, אמן. כאילו הוא יושב, עכשיו, תראה, לכן אני אומר, הנקודה שבה נקודת גובה שבה אנחנו מדברים כרגע, גם היטלר ימח שמו כלול בה, אבל צריך בזה, יש פסקאות כאלה במידות ראיה על המלאק, אבל צריך בנקיות הלשון מבחינתנו, כן? שלא נתבלבל פה בלבולים וזה, כן? אני מעדיף להוריד את הלהבות קצת, בוא נלך על רשעים קצת יותר קטנים, כן? כי זה תהיה בעיניי מבחינתי חוצפה כאילו להתחיל להגיד פה כל מיני אמירות על רשעים כאלה זה, אבל בפסקה זה כן נאמר, כאילו אומר לך זכות המסיתים והמדיחים ככל הנראה זה מתייחס, והרב קוק עושה את זה בעצמו, לאותו האיש שהרב מוכן אפילו עליו ללמד זכות באיזושהי צורה, עם כל הביקורת הקשה שיש לו על כל הנצרות ועל כל... אז תראו פה, אומר, לחמול על היותם נשקעים בבוץ הרשעה, זה הצד של החמלה, ולמצוא את הצד הטוב שבהם, ולמעט את הערך של החובה, ולהרבות את ערך הזכות. זה כבר מדרגה עוד יותר גבוהה. וגם פה יש כמה שלבים, כן? למצוא את הצד הטוב, למעט את הערך של החובה ולהרבות את ערך הזכות. שלושה שלבים קטעי ככה בתוך... עכשיו מיד הרב אומר, אל תקפצו אליי עם פסוקים וזה, אני מכיר, אני מכיר. להרבות, שעליהם נאמר לא תחמול ולא תחסה, אז אומר מיד אני שים לך את זה בור קימטה. זהו רק בעת שהמשפט נוגע למעשה, אבל בצד העיוני, יש לדון הרבה למצוא את הכוונה הטובה, וזה בהחלט עבודה מסוכנת. כמו שאלתך, כן, שיכולה להיות גנוזה גם בהסתה והדחה. וכשמוצאים, עכשיו, למה זה כל כך חשוב? למה אני אכנס? קודם כל כדי להסיר את הכעס, זה היה האתגר הראשון שלי, כן? אדם כזה באמת הוא בשוויון נפש טוב, בריא, כן? כמו שהבעל שם טוב כל, מידת ההשתבות. הוא באמת רואה את העולם טוב. הוא רואה בו טוב, באמת מואר מהשגחה, מלא באמונה, אין לו שום שום תחושה ש, 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 שרוב בני האדם, אני חושב, חשים אותה, שהעולם הוא מופקר, והעולם הוא יש בו הרבה רוע וברבריות שמשתוללת, ואיזה שום זה. התפיסת עולם הפשוטה היא לא יודע אם היא פסימית, אבל היא קשה להגיד שהיא אופטימית. נראה לי שהיום אפילו זה קצת, יש איזה מצב רוח מלנכולי כזה באוויר. גם כשטוב לנו, אנחנו תמיד תחושה שהמצב קטסטרופלי, ועוד שנייה, זה כבר איזו מחלה תקופתית, אבל אני אומר בכלל, קשה, אתה רואה דברים בעולם, אתה לא מבין למה הם קיימים, בשביל מה, וגם, שוב, זה מסוכן, כי זה כבר ללכת, הרב פה כבר מדבר על גובה כזה, שיכול לפגוע ברגשות שלך. נכון? חזל כשהם אומרים, לעולם יברך אדם על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. נכון? עכשיו זה משפט פרדוקסלי. אם אתה מברך, אז זה לא רעה. אלא מה? חזל כאילו עטפו לנו את זה בצורה יפה, שברגש זה חייב להיות רע. שלא נתבלבל לרגע אחד, זה רע. ברגע שאני מתכוון בחוויית חיים הפשוטה והבריאה, כן? זה רע, בן אדם מת לא מת, מה הוא יכול להגיד שזה טוב? זה פסיכי לגמרי. אם הוא לוקח 10 צעדים אחורה והוא עבר שנת אבל והוא מתנסה למרחבים של עולם הבא ושל כן, יש עוד מאוד עוד קצת מעבר אז הוא יכול להגיד שיש פה שזה טוב. הוא מתחיל בכלל, אבל בחוויה הפשוטה אנחנו לא חיים שם. ומי שיגיד שזה טוב, הוא מתחיל לעשות פרעות בתוך הנפש שלו. מתחיל לשבש את עצמו בעצם. מצד שני, החזן אמרו, כן, יברך, כן? תקנו לנו גם כמה ברכות, כן. אז זה משהו עדין. ככה, זה עדין, במובן זה שזה, זה ניסטר. זה צריך להיכנס ולצאת. צריך לדעת גם איך להיכנס, כמו נכנס לפרדס. צריך להיכנס בשלום, לצאת בשלום. כי אם יש איזו סטייה אחת לא בעניין, אתה מתחיל, אני חושב שזה מתחיל לפגוע בבריאות הנפשית הפשוטה, לא מדבר שם פשוטה. יש גם אנשים שנסרטים מזה, נכון? אנשים שלומדים פנימיות, ובפנימיות יש גמישות יותר גדולה בין הטוב והרע, בגלל שהמבט הוא הרבה יותר בעין העליונה, שהכל טוב, שהכל אחד, שהכל מוליך לטוב, כן, הכל, כן. הכל חלק מהתמונה השלמה, ואז אם אדם לא יודע את המעבר הזה בין המציאות הממשית, הפשוטה, העולם הזה, לבין כל מיני, העולם הבא ותהליכים פנימיים, אם הוא לא שם לב כל פעם איפה הוא נמצא, אז אפשר להשתבש, כן? הסטטיסטיקה זה 75%, כן? 4 נכנסו לפרדס, רק אחד יצא בשלום. זה תקרא את זה מהר, אני כבר חצי סובב, אני כבר מרגיש חרחורי. טוב, אז אבל בצד העיוני יש לדון הרבה, נמצא, אבל למה בכל זאת? למה אנחנו מסתכנים? למה אנחנו נכנסים בכלל? כן? אז הרב אומר, יש פה גם תיקון משמעותי ממשי למבט הזה, לדיון הזה, להתבוננות הזאת, לתפיסת זווית הזאת של העין העליונה. למה? שכשמוצאים את אותה נקודה טובה שבתוך הדברים הרעים, מסלקים בזה את כוח הארסי שבהסתה עצמה, וכוח המארס שבה הולך ומתמעט, שסופם של רשעים כאלה גם הם להיות מתקנים. מה זה? זה נשמע כמו איזה שיבת דיבוק, לא יודע מה, כן? כאילו יש איזה תיאורים כאלה של הארס יוצא והבן אדם מתקן. נשמע מיסטי קצת. קודם כל יש לזה משמעות מיסטית קצת, אבל ברמה יותר פשוטה יש אפילו, אני אגיד את זה בצורה באמת שטחית קצת אפילו, אבל אני חושב שהיא יכולה להבהיר קצת, וניתן את הדוגמה הפשוטה. יש משהו שאתה, הפרשנות שלנו לדברים היא חלק מהמסלול שלהם, כן? אחת הטעויות של יש כזה לא משנה, לא נכנס אתכם חפירות פילוסופיות, אבל היה חלוקה שהתעסקו איתה הרבה, כאן שיגיע לנו את המוח על זה בפילוסופיה המודרנית, של אובייקטיבי, סובייקטיבי. יש את הדבר האובייקטיבי, את האובייקט, ואז הסובייקטיבי הוא מה שאתה קולט מזה, רואה מזה, משתקף מזה, בעמדת המתבונן, מה שאתה מבין, מה הפרשנות שלך וכו', כן? זה הסובייקטיבי. עכשיו, יש בזה, לכאורה זה חלוקה מאוד יפה, מאוד חשובה, מאוד בסיסית, אבל יש בזה איזשהו תעתוע ואיזשהו שקר שצריך לעלות עליו. כי המציאות היא יותר יש בה יותר דינמית, היא לא כזאת נפרדת שיש דבר אחד אובייקטיבי ואתה מסתכל עליו ולאחד הוא נראה ככה, לאחד הוא נראה ככה, כן. הפרשנות שאני נותן לדבר היא משפיעה עליו. היא חלק מהדבר, אפשר להגיד. תן דוגמה. זה משהו שאתה קולט אותה, זה מגניב. לא, זה מגניב לך גם בחיים. תן דוגמה שהפסיכולוגים היום, דיברנו על זה נראה לי כמה פעמים. הפסיכולוגים היום עובדים איתו הרבה, מדברים את זה על לא זוכר איך קוראים את זה, נרטיב, כאילו הסיפור שלך. אומר, נגיד, אדם חווה חוויה. חווה, אובייקטיבית, חווה חוויה בילדות. חוויה, עכשיו, היה לה, קרה משהו אובייקטיבית. ועכשיו יש איזה זיכרון, יש לזה משקעים, יש לזה לפעמים טראומה, תלוי איזה חוויה, אדם, אני יודע מה, בגיל 5-10, הוא היה לו מאבקים מאוד חזקים בכיתה, נידו אותו, היה זה, הוא התאמת, סיפור שלם. כיתה ד' זה מין קוד כזה, כל פעם הוא אומר, משפחה, אמא שלו אומרת, כן, כיתה ד' בסדר? עכשיו, זה היה משהו מאוד ברור, הילד השמן הזה הרביץ לו במסדרון, והוא עשה לו ככה וכתבו לו ככה, היה אירוע, אתה יודע, יש עדויות, מסמכים, הכל מתועד, היועצת יכולה לפתוח את הקלסה. עכשיו, מה קורה מאז? יש לזה השלכות. אם ככל שהאירוע היה יותר חזק, יותר חריף, הוא יותר נשאר, יש לו רושם. אבל לא מדויק. זאת אומרת, האדם מסתבר, ככה חקרו את זה מבחינה פסיכולוגית, האדם מעצב כל הזמן את הזיכרונות שלו. זאת אומרת שהזיכרון, שכחו מזה שאתם זוכרים משהו מהילדות שלכם. מה שקורה, הזיכרון כל הזמן מקבל פרשנות בהתאם ל רמת התפתחות שלך, רמת השכלה שלך, איך שאתה תופס היום את הדברים, מה מעניין אותך היום וזה. ואז הזיכרון בעצם הוא משתנה. עכשיו זה לא שקר, זה לא בדיה, זה לא שאתה ממציא דברים, זה אותו אירוע, כן? אבל היום אתה תספר אותו אחרת כבר. מה? אין לו שום נוכחות, כן, זה מה שאני אומר, אבל כאילו אפשר להגיד, הזיכרון שאתה הולך איתו ושאתה מבחינתך זה החיים שלך, כן? זה מה שכרגע אתה מפר... הצורה ש... רמת הפרשנות שלך כרגע, כן. מצוין, אז זה תחום שאני לא מכיר, אבל אני יודע שיש שהפיזיקה צעדה בעקבות הפסיכולוגיה או ביחד, במקביל, ולאט לאט זה יותר ויותר הולך לשם, שהכל יחסי, כן. עכשיו, מעבר לשעשוע האינטלקטואלי שאנחנו כרגע משתעשעים בו, כן, צריך להבין שיש איזה משקל של ממש תיקון ברמה הפסיכולוגית. אמרנו, באמת, באיזשהו מקום, אם אדם לוקח את הזיכרון שלו, נכון, סיפורי צבא זה הקלאסיקות של הדברים האלה, סיפורי צבא אובייקטיבי שלהם זה תמיד רע, אין, תפסי, אי אפשר, כן, איזה מסע, אני זוכר, זה מסע קומטה, היה גדול, מה גדול? לא יודע, 50 קילומטר קיללת את יומך, כאב לך כל איבר בגוף, איזה סיוט, היה לך פה, שרת פה, אם הייתי כאילו, אם היה איזה מכשיר שמודד את התחושות שלך ורושם אותם, יש כאלה מכשירים כאלה, של, עם האונות במוח, רוב הפלט היה רע לי, רע לי, רע לי, רע לי, רע לי, כן? עכשיו, אבל בחוויה, בפרשנות, בזיכרון, למה? בגלל אלף סיבות, בגלל ההישג, בגלל הזה, בגלל הזיכרון הגדול. אז המשקל הסגולי, אפשר להגיד, של האירוע השתנה לבלי הכר. ממש קרוב, פה זה עוד לא צריך חכות 20 שנה. וככל שאתה מספר את זה יותר, זה יותר ורוד. כי אין, החלקים הזה הם נעלמים, הם לא, אין להם שום באמת, נשאר רק, תשמע, זה היה חוויה של החיים שלי, אתה יודע, לפעמים היית מסריט את אותו בן אדם, זה לא נעים, החוויה של החיים שלי, החוויה, אתה רואה אותו, זה צורח ובוכה ומקיא, כן, חוויה, מה זה חוויה? אבל עכשיו, לא רק זה, זה אני אומר, זה משחקים של היחס לעבר, אבל יש עוד יותר, שאני הולך עוד צעד, יש גם דבר שהוא חלק ממנו, הוא בהווה. זאת אומרת, התאבות של דבר היא כל הזמן קשורה לפרשנות, כל רגע, זאת אומרת, עכשיו עשיתי רק, זה קל להגיד את מה שאמרתי, כשאני אומר, כשאני מסתכל בנקודת תצפית חדשה, זה משתנה, כן? אומר, אבל כל הזמן אני בנקודת תצפית חדשה. כל רגע הוא פתוח. אתן לכם דוגמה הכי פשוטה, כן? בן אדם עכשיו, אני יודע מה, ילד עכשיו פעם ראשונה לומד לנסוע באופניים. כן? כשהוא מתחיל לנסוע, הוא נופל. מה הוא מבין? שהוא לא יודע לנסוע באופניים. הוא בא לאבא שלו, אומר, לא יכול, זה פה, זה אופניים דפוקות, זה פה. קנית אופניים גרועות, אבל... עכשיו אתה, בא אבא, אם הוא מצב רוח טוב, אתה בוא פרגן, הוא עושה לו, וואי, מדהים, בוא נה, איזה יופי, עוד שנייה אתה נוסע. טיק, הכל השתנה. עכשיו, זה לא עוד דקה יכול לבוא איזה שכן אחס, יגיד, בוא נה, מה עם הבן שלך? הוא לא... ככה, הוא לא יגיע רחוק. עכשיו, כל הזמן, עכשיו, ילדים זה קל להגיד את זה, כאילו הם פלסטלינה, אבל אצלנו זה גם לא רחוק משם. באותו אירוע כל הזמן, אתה אומר איזה סברה בזה, אתה מתלהב בינה. נכון? אתה בטוח שעכשיו הורדת לעולם, לא יודע, נהיית צינור, ההשגחה האלוקית בחרה בך, אתה מהר סיני דוך, אקספרס. את הדבר הבא בתורה שבעל פה. והחברות עכשיו פתאום כאילו, לא נראה לי, זה לא פשט, זה לא בו, ואז אתם הולכים לרב, הוא אומר, הוא דווקא, בוא, יש מה לחשוב פה, זה, עכשיו, כל רגע, זאת אומרת, המציאות היא הרבה הרבה יותר גמישה, והחלוקה לאובייקטיבי סובייקטיבי, זה מה שהפילוסופים אחרי קאנט, ולאט לאט זה הלך ונשבר המודל הזה, כן? היא חלוקה שהיא קודם כל היא מקבעת, והיא גם קצת שקרית באיזשהו מקום. כאילו זה סטטי, זה עומד, יש דבר אחד, עומד, בו משהו שהוא לאט לאט המודל הזה נשבר. בפוסט מודרניזם זה הכל משחקי כל הזמן, איך אני רואה את זה, ואז איך זה, ואז זה, ופה, ו... אבל הבטחנו שאנחנו לא גולשים לפילוסופיה, נכון? אז כרגע, אדם רשע, מה הרב אומר? תופעה רעה עכשיו. אומר, אבל כשהעיניים של הצדיק מסתכלות על התופעה הרעה הזאת, היא כבר הארץ של היוצא ממנה. עכשיו זה לא, זה משפיע, זה מקרין, וזה חלק מההתאבות של התופעה. הדוגמה הקלאסית זה מה שהרב קוק עושה לציונות. זה עוד לא נגמר, כן? אבל יש תופעה שאין ספק שבעולם הדתי רובו היא תופעה רעה מאוד, כן? ציונות חילונית מתנכרת לגמרי לכל המסורת, יש בזה צדדים מכל הכיוונים, תופעה רעה, זה מעשה נפשע בתולדות עם ישראל. וכשהרב קוק מסתכל עליה ומוצא בה לאט לאט בעומק, כן, אהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל ומוסריות גבוהה וחוצפה איסגה ועקבת הדמשיכה ו... כן? אז הציונות עצמה, ככל שהקול הזה יותר נוכח וככל שהדברים באמת יותר עמוקים ויותר צלולים, באמת קולעים לעומק הדברים, הציונות עצמה יכולה להשתנות. זה לא רק שהרב קוק יושב בחדר ואומר, יש לי איזה וורט על הציונות. זה עצמו משנה קצת את ה... עכשיו, עוד יותר מזה, גם הוא מתאר פה איזה, גם לאט לאט הערס יורד, כי אתה מתחיל לראות את התהליך החיובי שקורה דרך התופעה הזאת. כאילו, במבט הראשון זה רק רע. ככל שאדם ועוד אדם ועוד אדם ועוד צדיק ועוד צדיק ועוד דמות ועוד... רואים בה לאט לאט החלקים הארסיים כאילו נדחים הצידה, פחות מעניינים, כמו שראינו בפעם הקודמת, שההסתכלות בצד הטוב באמת ממקדת ומזיזה את ה... אז זה מדגיש, מעצים את הדבר החיובי שקורה פה. ואז אומר, ממילא הכוחות השליליים כבר כאילו פחות אתה נותן להם פחות חשיבות, הם גם פחות מתגלגלים במציאות. זה כבר על גבול ההשגחה, על גבול כן, המיסטי, צריך להגיד. אבל אפשר להבין את זה גם במערכות יחסים בבני אדם, זה בטח מאוד ברור. שאם אדם מצליח, זה מה שראינו ביהוד א'. יהוד א', כן, הסתכלות בצד הטוב. שאם אדם באמת מצליח להסתכל בצד הטוב, אז הכוחות האחרים זזים הצידה, זה פחות, הם לא נוכחים כרגע. מתקשר, הוא יותר מדגיש את זה, מחדד את זה, הוא שולף את זה, מושך את זה מהשני, כן?
זה לא, כמו שיש לשאלות,
א',
זה לא יכול
לטשטש
את הרע, אבל...
לטשטש באיזה בחינה?
נגיד לצורך העניין, האדם עשה מעשה רע לשם הרגישות שלו המעשה.
כן.
אפילו, לא יודע, אפילו אולי אפשר לקרוא דוגמה מהגמרא, נגיד אלעזר בן דודי, כאילו עשה את כל ה... כאילו לא, הוא לא עשה פה, זה לא ניתן לקשור, רק בסוף הוא עשה תשובה, כאילו, וכך. אז מה, אז עכשיו זה אומר שכל מה שהוא עשה, מה זאת אומרת שהוא הולך הצילה, זה אומר שזה... שאתה מעדן את זה, שזה יותר זה, הוא עשה מעשה רע כאילו לפני.
כן. אני חושב שמה שהרב עושה הוא זה מה שניסיתי להגיד עם תורת הפרשנות שהרב העין העליונה, הכוונה היא שכל תמונת המבט שלך על המציאות היא שהדברים תמיד יתחילו מהטוב. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשה, ובור שהקדוש ברוך הוא מביא פה חסד גדול לעולם וטוב לעולם. לכן מלכתחילה הרשע הזה הוא חלק מהקשר חיובי. אני לא ברמת עירת שמיים שלו או השק שרצים שלו, לא מעיינתי. זה לא הנושא, זה השחת דעת מבחינת הרב קוק. אני מנסה להבין איך בסגנון הרשעה שלו, בתופעה, אם הוא שייך לתופעה יותר רחבה, כן, האידיאולוגיה, אז איך בזה העולם מתקדם? ברור לי שהעולם מתקדם דרך זה. ברור לי שזה טוב. עכשיו, אתה צודק, זה לא רלוונטי לחשבון האישי של אותו אדם. זה מה שהוא אומר, מה שנוגע למעשה, במובן הזה, במובן המימד הפרטי, הוא המעשה, הוא למעשה. הוא אומר, יכול להיות שבן אדם הזה, חלי על אללה, אין לו חלק לעולם הבא. יכול להיות. אבל ההתבוננות עליו, היא כאילו ההקשר הוא אחר. אני רואה אותו כחלק מתהליך חיובי. דרך אגב, חילונים מאוד לא אוהבים את זה. מישהו סיפר לי אתמול שהוא אומר, הייתי במילואים והיו איתי חבר'ה הכי כאילו מהניילונים של מעבר אדום, כאילו לא חיו פה ב-30-40 שנה האחרונות, לא יודע מה, אידיאליסטים, מוסריים, מדברים איתך בלעד שלנו בנו ארצה כזה. בוא נהייתי חייב לב את המאמר אדום, לא יכולתי לשלוט בזה, כאילו זה אמרתי סוף סוף יש איזה חילוני אחד שזה רלוונטי אחד לאחד, אני כך תראה, תראה מה אמר הרב שלי. למדתי אותו מאמר אדום, התבאסו טילים. למה? כי זה מבט כזה שאם לא מוכנים אתה מרגיש קצת קצת, אני אומר במובן ה אתה מרגיש קצת כאילו זה מוחק אותך, שזה תהליך גדול אלוקי, כן? אתה רק איזה נטף בקטן בתוך הדבר הזה, זה אתה בהכרעות המוסריות שלך, הכרעות הזה שלך, לא יודע מה אתה מרגיש, מה אתה יודע, לא מעניין, לא מעניין, עזוב, עזוב, בוא נדבר על ה... אז אני גם איך שאני מבין את הרב קוק, גם הוא לא התכוון חס ושלום בצורה כזה, זה לא בית הבובות, זה לא איזה, זה לא בצורה בוטה כזאת, לא יכול לך אלה שחמט של הטוב האלוקי, כן? ברור שלא, זה אפשר להביא הרבה פסקאות שהרב מתעקש על זה, כן? אבל במובן של המהלך המחשבתי יש צד כזה. אני עכשיו יוצא עכשיו מהסיפור האישי שלך והבכבושים שלך והחטאים שלך והעבירות שלך והחשבון הפנימי ומה קורה בנפש שלך ומה, כן, ומה עשית והאם אני מסתכל רגע עליך כאל איזה שייך לאיזה זרם תסיסה חיובית, אני מחפש איפה התסיסה החיובית פה. הנה עכשיו הוא אומר את זה מפורש, הוא אומר כשאנו מתבוננים על ההגדה אומרת מבני בניו של סיסרא לימדו תורה בירושלים, בני בניו של אמן לימדו תורה בני ברק, שזה כנראה מיוחס לרבי עקיבא, למרות שאני לא יודע למה ייחוס לאמן, כאילו מה... בני ברק זה מקום מושבו של רבי עקיבא, כן? זה גם דוגמה, פה זה דוגמה עוד יותר חריפה, כי זה שונאי ישראל, אתה יודע, בני קורח בסוף, יש איזו הנחה, קורח היה אדם גדול, ודפל, וברור, כן, אבל חלק מישראל, ואדם גם דמות, יש בזה משהו יותר נוח לעיכול. פה אומר, כשאני רואה שחזל מוכנים להגיד שבני בניו של סיסרא, של אמן, אז הוא לא אומר את זה רק כאילו הרב לא קורא את זה רק כאיזה גימיק כזה, כן? כמו שיש כאלה בישיבות של חרדיות כאלה של בעלי תשובה, שיודע מה, הבן של השחקן מייקל דאגלס לומד, לומד ו... עם ציציות ולא יודע מה. אז אפשר לקרוא את זה ככה, לא יאמן, בן, תראה מה זה, וראש כולל, הרב רואה, קורא את זה אחרת לגמרי. הוא אומר, אתה מבין מה זה אמן? מי יכול לחשוב שאמן, אותו אמן שזה, מתוך הכוח הזה בסוף התגלגל, רבי עקיבא. כן, זה מבט על כזה. אבל הרב מיד אומר, מזה אני מתווה את העיקרון. אנחנו חודרים לעומק החסד. זה העין העליונה. שאין לנו להיסחף בזרם של שנאה גם על האויב היותר נורא. לפחות הייתי אומר, אני לא חושב שפרסונלית אפשר להיות במדרגה כזאת, צריך לסנור רשעים נקודה, כן? אבל לפחות על אידיאולוגיות או תפיסות, שם יותר קל לעלות בבליצצות ולא לסנור לחלוטין אף תפיסה. וזה גם הרב עושה הרבה. על הבודיזם, על האסלאם, על הנצרות, על התפיסות הרב כאילו מחפש, חופר, מוצא בהם איזה מהלך מתקן, מהלך מפרה, בונה. כן?
זה כאילו,
לאהוב
את
הרב
מצד עצמו, כמו שתמלק זה, אולי זה...
כתוב הרבה ספרים. הרב אומר גם, אני רוצה להבין מה טוב בו, מה טוב בתפיסה שלו, במה הוא מקדם אותי באמת, במה הציונות קידמה את התורה, במה אני יודע מה ברנר קידם את הרב קוק, אפילו שהוא היה דמות מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. עכשיו, אני אומר שוב, זה לא הדרכה לרגילה, אבל מה שחשוב לי זה לאן הרב לוקח את זה. עכשיו הוא כן לוקח את זה, הוא יורד קצת אלינו, הוא אומר, מזה אנו דנים דין קל וחומר, וטוב, תגיד לי, אמן, גדול עליי. אבל לפחות אם חז"ל הלכו עד אמן ומצאו בו איזה כיוון חיובי, אז קל וחומר, כשאנחנו מדברים על יהודים שבסך הכל הם בשביל מטרות טובות לפי דעתם, כן? אז בטח ובטח שהעיניים שלך צריכה, העין העליונה שלך צריכה לקלוט אותם, להבין איזה מהלך תיקון יש פה בעולם, איזה, מה הקדוש ברוך הוא מקדם פה דרכם, כן?
יש נפקמין על לאותו, אני לא דבר עליהם, לאותו צדיק שוואל בגישה הזאת, יש נפקמין על הפעלים שלו, לתפילות שלו,
בטח. קודם כל התורה שלו. מה?
אני אומר שהפחתם זה בגלל שהוא מבין את התורות ממש טוב. אז אולי זה בגלל הביטחון, אז ההשתדלות קצת פוחדת. בגלל שיש אמונה גדולה, זה דבר טוב, למה שאני
מתפעל עליו? אמרתי, זה השתדלות מסוג אחר. יש השתדלות מסוג, כאילו, יאללה, שישתנה, ואני מתפלל לזה, שיחזור בתשובה, שישתנה כבר, כן? זה ההשתדלות הרגילה, כן? אני חומל עליו, אני רוצה שהוא כבר, שכל עם ישראל יחזור בתשובה, ויקיימו שבת, ויעשו זה. כן, נכון. עכשיו, יש השתדלות של למצוא מה גורם, מה קרה שהיום לא יודע כמה מיליונים של יהודים חילונים, מה טוב בזה. עכשיו זה השתדלות במובן אחר, במובן של לא כדי להשלים עם זה, להגיד יופי, כנראה שזה טוב, בוא נלך לכדורגל. אלא לנסות למצות, זה עבודה פנימית, שהרבה לימוד, כן? ואחרי זה גם יש תפילות שהן שונות, כן? שלהצליח שיצא מתוך החילוניות באמת הדבר הטוב שבו. מבין? יש צד, נגיד את זה ככה. ושוב, אני, השיעור היום הוא בנקודת גובה, איפשהו בהימלאיה שם, כן? יש צעד בלהגיד שבן אדם רק הוא, שהוא יחזור למוטב, כן? אמר לי את זה בעל תשובה. אז בשביל מה הוא עשה את כל הסיבוב, כאילו? יש בזה קצת חוסר אמונה. אמר לי בעל תשובה, אני הייתי חילוני במשך 25 שנה, כן? גיליתי את האור, סבבה, חזרתי בתשובה. עכשיו, לכאורה, עכשיו התחיל החיים שלי. כל ה-25 שנה לפני כן, הפקקת, הייתי בעיוורון. הייתי לא זה, כן? זה המבט הפשוט. איזה צדיק ככה, התפלל עליי, נפתח לי העיניים, זהו. עכשיו התחלתי. עכשיו, מבט עוד יותר מאמין, אומר, מה פתאום? חס ושלום. ה-25 שנה האלה קריטיים לעבודת השם שלי, לתפילה שלי. לכל הצורה שאני אעבוד בית השם, לאיך שאני אתפוס לימוד תורה, איך שאני אבין בתורה, זה יהיה על סמך, בעזרת, זה תשובה מאהבה, כן? כל מה שקניתי ב-25 שנה האלה. עכשיו, לא הכל, כמו שזה היה בדיוק, כן? כי אז כנראה שאני לא אלמד תורה בכלל. אלא משהו שם, משהו מכל החוויות שעברתי, מכל הכישרונות שנבנו בי, מכל השאיפות שהתעצבו בי בתקופה הזאת, כן, חשוב לקדוש ברוך הוא. אחרת הוא לא מגלגל אותי את כל הגלגול הזה.
זה לא יכול
להגיע את דרך... לא, כנראה. אם היה, אז למה רחמון עלי, כאילו... למה נגלגל יהודי בכל הבלגן הזה? סתם, אני אומר את זה כרגע בשפה פשוטה, כן? ההבנה הזאת היא... עכשיו, כל אחד זה גם באיזשהו מקום שייך אליו, גם אם הוא לא היה חילוני. היו לו כל מיני סיבוכים, היו לו כל מיני קונפליקטים, כל מיני זה, הוא גדל במצב... כל הפלטפורמה הזאת שקוראים לה השגחה, כן? אנחנו מאמינים בהשגחה. אז ההשגחה הזאת אתה יכול להגיד, תראה, ברוך השם, הצלחתי להתגבר על כל זה, או להסיח את הדעת מכל זה, או לשים את זה בצד, ועכשיו אני הגעתי חזרתי למוטב, ואפשר להתייחס זה ככה, זה תשובה מהירה. להתייחס לכל מה שהיה לפני כן כשוגג כזה. אבל זדונות נהפכים לזכויות, איך שהרב מסביר את זה. הרב אומר שכל מה שקרה לפני כן, בנה בי משהו שהוא חשוב וקריטי למה שאני עכשיו. קיבלתי שם משהו מהדרך הזאת. אני צריך לשבור את הראש, מה? לא הכל. אם זה הכל, זה לא עבודה רצינית. אבל ודאי שכן. משהו ברגישות, באיך שאני תופס דברים, באיך ש... אתה רואה שבעלי תשובה, כשהוא נכנס לבית המדרש, אם הוא לא זונח, הוא לא מוחק, הוא לא עושה ריסטארט על כל המוח שלו והלב שלו, כמו שלפעמים יש ניסיון, לא יודע אם זה אפשרי בכלל, אבל יש ניסיון כזה. הוא מוציא דברים אחרים לגמרי מהתורה. והוא לפעמים גואל חלקים שרק הוא יכל לגאול. כן? כי הוא בא עם רגישות אחרת, עם איזה ססמוגרף אחר, כשהוא ניגש לקרוא את הספר ולעשות דברים ו... אז אני אומר עכשיו, זה במובן האישי. הרב בספקטרום הגדול הוא מסתכל על כל ההיסטוריה ככה, כל ה... אומר, אני לא הכל קרה, איכשהו בסוף הצלחנו לנצח אותם, יאללה, כל הרשעים מתו, יאללה, ברוך השם, נגמר, אפשר לשכוח מהם, אפשר זה. אומר, כנראה שיש פה כוחות שהם נותנים לנו משהו, עברנו דרכם, אבל אנחנו יודעים את זה גם, שהתורה בסוף מכל מאבק רוחני הרוויחה לא רק בגלל שהיא ניצחה. אפשר להגיד, היו יוונים, היה זה, יאללה, פירקנו אותם בסוף, היה קשה, אבל פירקנו אותם, כן? ברוך השם, אין יותר אבנים. היה זה, זה לא ככה. אנחנו יודעים שמשהו, משהו מהחיכוך הזה, הוא בצורה מאוד עדינה ופנימית, הוא בנה איזה קומה אחרת בתורה. סגנון אחר, צורת מבט, התייחסות, חדר חדש, לא יודע מה. זה מבט של עין עליונה באמת. זה לא כאילו מבט אנושי, זה המבט שכבר... בסדר, רק בואו נגמור את הפסקה. מוכר. טוב. אז בואו רק נגמור. אז אומר, מזה אנו לומדים, המסקנה המעשית אפשר להגיד של הפסקה, קל וחומר לאותם יהודים שהם גורמים לנוצר בינותיהם, והם, למה זה קל וחומר? גם כי הם יהודים, וגם כי זה בשביל מטרות טובות, וגם המטרות הטובות האלה יוצאות מן הכוח אל הפועל. הם גואלים את הארץ. הם באמת מביאים מוסר, הם באמת... אז פה ודאי שהעין העליונה, המחויבות לראות בתהליך הפנימי הזה איזשהו אופק חיובי, איזשהו בנייה, כן? הוא עבודה רוחנית הכרחית ששוב היא תקרין גם כמו שאמרנו היא תקרין תוך כדי תנועה ככל שיותר ויותר תלמידי חכמים ואנשים בעלי שיעור קומה יעשו את העבודה הזאת המציאות עצמה תגיב בהתאם זה מה שהוא אומר מיד, על ישרי לב, גיבורי כוח, עוסקים בעבודת הקודש באמת ובתמים, לזכך את כל המחשבות הפועלות בחיים ובמציאותם. הסתכל על מה שקורה במציאות. אם ובמציאות זה מעורבב, ויש בזה טוב ורע, ויש בזה... אבל הם מזכחים את זה. אומר, מה חיובי בזה? בכל דבר. אנחנו הלכנו עכשיו על רישה, יש גם הרבה דברים בחול שהם דורשים זיכוך. כמה אנחנו רצים אחרי הכסף? סתם, פשוט, לא מדבר על אנשים שרוצים להיות עשירים או מאבדים את הראש על תאוות ממון. כמה אנשים רצים אחרי פרנסה? כן? עכשיו, במבט פשוט, זה נראה כללה, קודם כל יש צד, לדעת הפך תוכל לאחר, וזהו, אי אפשר לסגור את זה ככה. נכון? כללה, אכלנו אותה, רוב ימינו אנחנו תרודים בפרנסה. עכשיו, זה מבט שהוא לא יכול להסיר את הכעס מהלב. אתה בסוף אומר, אני חי במציאות הארורה. יש בה איזה כללה. למה? למה אנשים, למה שאדם צריך? אדם רוצה ללמוד תורה, רוצה להעמיק, רוצה איזה, רוצה להתייחס למשפחה, לערכים. בסוף, רוב הזמן הוא מתעסק עם כסף. למה? עד שלא יבוא צדיק ויסתכל על כסף. כן? וימצא בו בתהליך של הפרנסה כן? ימצא בזה תהליך חיובי של תיקון פנימי אז זה נותר ארור זה באמת שאלה טובה דרך אבל אז הם צריכים להסתכל על כל הכוחות הפועלים בחיים ולזכך אותם מהשמרים שלהם, יש להם חומרי הצסה מאוד מאוד בתחתית של החבית ולהעמידן על התוכן יותר צח וברור לזהות בהם את הקווים האמיתיים שלהם, את המגמות הכי הכי פנימיות שלהם ואז דווקא המחשבות המעורבות ברישה ותומה יוצא אור גדול זה באמת כבר מלאכה של ענקים נפגמים דווקא מחשבות מאוד מאוד כן, מאורות דטור כאלה אז יוצא אור גדול שמחדש כוח של חיים כשמצליחים לגאול כוח הרסני או כוח זה באמת מביא בשורה גדולה לעולם שעולה על גבי השמות הרגילים בעולם טוב, זה דורש קצת תקריא את הפסקאות על שמות דטור מרב, מאורות זה קצת פה רומז לזה. מתאים אל התכנים העצמיים, שהם יותר דברים, יותר חזקים במציאות, יותר מאמצים את הרוח, יותר משפרים את החיים, מרדים אותם. טוב, בשביל להבין את זה צריך לקרוא כמה פסקאות על הרשעה, באורות. על השמרים ועל האימוץ הכוח. עכשיו זה קצת יהיה חסר החיות להתחיל את זה. טוב, נעצור פה. בסדר?